שלום ערב טוב לכולם. אנחנו חוזרים בדף כ"ג עמוד ב, כ5 שורות מלמעלה, ממרא של רבי יצחק בר רדיפה בשם רב הונא. אמר רבי יצחק בר רדיפה, אמר רב הונא, נר שיש לה שני פיות עולה לבית בני אדם. כדי להבין רק את הריאליה, את המציאות, כמה מדובר, צריכים להיזכר בתמונות שהבאתי פעם, הספר של זוהר אמר, איך נראו הנרות בימי קדם. כן, נר היה, נר כבר דיברנו על כך, הנר הוא הכלי. זה, כשאומרים נר בלשון חז"ל, מתכוונים לכלי שבתוכו שמים את, את השמן. והכלי הזה היה כלי עגול, כמו בג'יניז, נו. שכזה מחודש, שיצא הפתילה, ובאמצע היה חור לשים את השמן. אז יש פה נר, הכוונה כלי, שעשו בו שני פיות. אומר רבי יצחק, זה נחשב כשני נרות, הוא עולה לשני בני אדם. או במילים אחרות, מה שקובע את הזהות של הנרות, זה לא כמה כלים יש, אלא כמה פתילות יש. אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, מילא קערה שמן וכיפה פתילות, שרה מסביב, כפה עליה כלי, עולה לכמה בני אדם. למה? כי אז יש פה יציאה נפרדת בכל פתילה. לעומת זאת, לא כפה עליה כלי, השאה כמין מדורה, נראה יותר כמו אבוקה, כמו איזה נר הבדלה כזה, והמילא אפילו לאחד נמי אינה עולה, כי פה רבא קובע יתרון נוסף. מעבר לקביעת ההלכה שאנחנו מבחינים, קובעים את ההבחנה בין הנרות לפי הפתילות, הוא גם קובע שחייבים נר ולא מדורה ולא אבוקה. אוקיי, אז עד כאן היסוד של הסוגיה, שהגמרא הקצרה הזאת היא משתרבבת למחלוקת גדולה בין הראשונים שכבר ראינו אותה, ואז לא הייתי מספיק מודע. שלום, הרבה זמן ראיתם, נכון? שלום. אז לא הייתי מספיק מודע לכמה רש"י שם לב לכל הקושיות שתוספות עתידים לשאול עליו, וכל אחד מהם הוא נתן דעתו עליה. אני רוצה לומר כמה מילים על רש"י. תוספות בכ"א עמוד ב', ודיבור המתחיל, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. התוספות טענו כנגד שיטת רש"י שמדליקים את הנר על פתח הבית. תוספות טענו שמדליקים על פתח החצר. הם הביאו כמה ראיות, כן? אחת מהן נפתח בה, היא סוגייתנו. כן, אומרים תוספות, אני קורא שמה, מה ידלק החצר על הבית עומד סמוך לרשות הרבים, אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר, ואמר לקמן, חצר שיש לה בית פתחים צריכה בית נרות. ואמרין הנמי, נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם. זו סוגייתנו. שואלים תוספות, איך יכול להיות דבר כזה שיש אותו מקום הדלקה לשני אנשים שונים? איך יכול להיות דבר כזה? משמע, לשני בתים. כמו הם מפרשים שני בני אדם, מה הכוונה? שהם מייצגים שני בתי אב. אז איך יצא להם אותו מקום הדלקה? לשיטת התוספות רק בעל הבית מדליק, רק אחד מדליק. ומה זה שני בני אדם? לכן הם אומרים, משמע לשני בתים, והם טוענים, ואם היו מניחים על פתחי בתיהם, היה לזה מימין ולזה משמאל. תוספות פה מדמיינים שיש פתח ליד פתח, והנר באמצע. אם הנר באמצע, הרי יוצא של אחד הוא מדליק בימין, ואחד מדליק בשמאל, והרי נקבע בגמרא בדף כ"ב, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בצד שמאל. אז הם אומרים, על כורחנו מדובר שיש להם אותו מקום הדלקה, כי הם מדליקים על פתח החצר.
אם זה מעקל?
זאת טענה טובה, או יכול להיות שהסוגיה, לרש"י, אבל יכול להיות שזאת טענתם, לרש"י יש פתרון יותר טוב, צריך לעיין ברש"י לראות שהוא ממש נתן דעתו על הבעיה. וכן, מה אומר רש"י בכ"ג עמוד ב'? רש"י בכ"ג עמוד ב' אומר, אני קורא, שתי פיות שהנירות שלהם של חרס הן ומכוסים ועושים לו נקב בצד כיסויו להכניס לו פתילה והוא הפה ולמעלה בכיסויו יש נקב קטן וגם חלל יש למעלה מן הכיסוי ללא שמן והוא נכנס דרך הנקב מעט מעט, אם יש בו שני נקבים משני צדדים, עולה לשני בני אדם למהדרין, העושים נר לכל אחד בנמש. אז מה רש"י מסביר כאן? שמדובר באותו בית, והספירה של האם זה עולה לבן אדם אחד או שניים, הוא כדי לקיים את שיטת המהדרין. שאם כבר אנחנו רואים שרש"י נתן דעתו לשאלה הזאת, אני רוצה גם להראות לכם שבכל המקומות האחרים שתוספת הביאו ראיה, כמה רש"י הקפיד לדקדק בלשונו. כך למשל, בראיה הנוספת של תוספות, מחצר שיש לה בית פתחים, מה רש"י כותב בכ"ג עמוד א', אני קורא את זה כשלושת רבעי עמוד ברש"י, כלומר, תיקחו מלמטה רבע למעלה, חצר שיש לה בית פתחים, שיש לה בית בית פתחים פתוחים לחצר. צריכים שתי נרות. גם פה רש"י מקפיד לפרש את הגמרא כך שהיא תתאר הדלקה על פתח הבית. עוד רש"י אני רוצה להראות לכם, למדנו פה לפני כשבועיים את דין ברכת הרועה, וראינו את רש"י מתאר שמדובר באדם שרועה והוא עדיין לא הדליק. אז רש"י אומר בדיבור המתחיל הרועה, העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק. שימו לב לעניין הזה, רש"י פה מתאר בן אדם שהולך ברשות הרבים, הוא עובר בשוק, או יותר מאוחר מה הוא יאמר, מדובר באדם שיושב בספינה, אבל הוא עובר בשוק, הוא רואה נר חנוכה. עכשיו רש"י פה הקפיד מאוד בלשונו לתאר שהוא לא ראה ברחוב נר שעל פתח החצר, הוא ראה אותו על פתח הבית, הוא הצליח דרך פתח החצר לראות מה קורה בתוך החצר. זה אפשרי, נכון? אבל דבר אחד רואים את זה רש"י, זה לא אריך, אתם רוצים להדגיש את זה, רואים כאן שרש"י הקפיד בתוך הסוגיות לייצר אחידות מושגית בין החלקים, בין הסוגיות השונות. ובוא נאמר את זה בצורה קצת שונה, העולם רגיל לחשוב על רש"י, שרש"י מפרש מקומי. מה שכתוב בגמרא שלפניו, הוא יפרש אותה כך. ובמידה ויש פערים בין לשון הסוגיות או בין מה שנראה כפשט הדברים, הוא ינציח את הבעיה ולא יפתור אותה. או בהקשר שלנו, בואו נחזור לשאלה הזו, איך הוא מדליקים? בפתח הבית או בפתח החצר? למיתו של דבר, זה נראה כפער בין המקומות. כלומר, מי שלומד את הגמרא בדף כ"א עמוד ב', הוא ודאי חושב שמדליקים על פתח, אני לא זוכר, פתח הבית. מי שקורא את הגמרא בדף כ"ג, קורא חצר שיש לה שני פסחים, מה הוא אמור לחשוב? שמדליקים על פתח החצר, זה ככה נראה, נכון? מילא שני פיות זה מילא, אבל לפחות שתי הגמרות, אחת אומרת בית, אחת אומרת חצר. עכשיו, תיאורטית, מה רש"י היה יכול לעשות? היה יכול לפרש בכ"א לפתח הבית, ובכ"ג, מה רואים ברש"י? שגם הוא ייצר אחידות מושגית. מי שקצת מתעניין בעניין הזה, דודי חיים סולובייצ'יק, הוא פרסם ספר גדול על היין בימי הביניים, אולי כמה ראו אותו. יש שם פרק גדול מאוד על רש"י, שאחד מההישגים המשמעותיים של הספר זה שהוא מראה שם איך רש"י לקח מסכת שלמה, מסכת עבודה זרה, שעולם המושגים שלה היה לגמרי לא נהיר לקודמיו. הוא מראה את זה שם, שחכמי אשכנז הקדומה לא מצאו ידיים ורגליים מבחינה מושגית בתוך המסכת, ואיך רש"י יוצר שם אחידות מושגית לאורך המסכת כולה. או בוא נאמר את זה בצורה קצת שונה, רש"י הוא לא דיאלקטיקן, כמו הנכדים שלו שעסוקים בנטישת הסוגיה המקומית ולימוד הש"ס, הסוגיה על רקע מקבילותיה, אלא הוא באמת לומד את הסוגיות המקומיות. מצד שני, זה לא נכון לומר שהוא לא ראה מעבר לשורה המקומית. היינו, כן היה לו מבט כולל, הייתי אומר כך, בהקשר של מסכת חנוכה זה לא חוכמה גדולה, זה סך הכל שני דפים, אחד מהשני, נכון? ובכל זאת, מה רואים? הוא למד את הסוגיות ברצף. כלומר, היה לו חשוב לייצר אחידות מושגית פנימית. במסכת עבודה זרה זה יותר קשה, וגם שם הוא עשה את זה, אבל כן צריך לתקן ולומר, זה לא דיאלקטיקה, אבל זה כן רצון לייצר המשגה אחידה בתוך תחום. וזה, פה יש דוגמה קלה לדבר הזה, קלה, אבל היא קיימת פה, סליחה?
יש
לו, אבל... על רש"י.
רש"י.
יש, הוא היה בטוח שכך הדבר עובד. תוכל לכזה העניין אחד פה דברי רש"י שכאמור מתעקש לאורך כל הסוגיות, בין שזה פשט לשון הסוגיות ובין שזה דורש קצת מאמץ לפרש, מדליקים על פתח הבתים. אוקיי, וזה לוקח אותנו להמשך הסוגיה, לדברי רבה, שבואו נראה את הדברים קודם, גם אני קצת אראה לכם, זה אופייני לרבה לעבוד ככה. אני רוצה גם להסביר למה רבה דווקא הוא בעל ממרות כאלה, אז ניכנס לעובי הקורה, כי יש פה הרבה דברים שתמונים בתוך הגמרה הקצרה הזאת. אמר רבה, פשיטה לי, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, הוא מסביר משום שלום ביתו. רבה פה נכנס לתוך נושא של קדימויות בקיום מצוות, שלכאורה רבה מתאר אותו בהקשר אחד, נראה בראשונים הם העלו על דעתם אותה שאלה בהקשר שונה לגמרי, שגם ישנה את כל כללי הדיון. ההקשר של רבו הוא שאין ביכולתו של אדם לקיים שתי מצוות, כנראה על רקע מחסור כלכלי. פשוט לא יכול. ועכשיו הוא צריך לבחור איזו מהם לקיים. אנחנו נראה בראשונים יעבירו את זה לסיטואציה קצת שונה. לא שאפשר לקיים רק אחד מהם, אלא אפשר לקיים את שניהם, והשאלה המתעוררת היא איזה מהם לקיים קודם. זה כבר שאלה אחרת לגמרי. אבל בסוגיה, פשטות הדברים, שרבה מתאר פה קדימויות, מה שנראה בולט בדברי רבה, זה שהוא כנראה לא עוסק בזה כל כך על רקע, הייתי אומר, של הוראה למייסר, כי מקרים כאלה באים לפניו, והוא עסוק בלפתור את הבעיות ההלכתיות של העניים, אלא יותר הוא משתמש בקדימויות כמעין מקרה מבחן ליצירת המשגה. כן, או נאמר ככה, בעולם של הלמדנים, התפקיד הזה הוא יהיה תפקיד שקוראים לו נפקמינה. ומה חשיבות הנפקמינה בשיח הלמדני? הנפקמינה מטרתה לתת לנו בהירות מושגית, כי הנפקמינה מבדת שכשיצרנו שני צדדים לחקירה, שבאמת יש ביניהם הבדל. כי אולי אני פשוט, כל למדן צריך לחשוד בעצמו שהוא חוזר על אותו דבר, פשוט עם מילים אחרות, כדי לוודא שבאמת יש לנו מושגים שונים. הלמדן זקוק לנפקמינה. הנפקמינה יכולה להיות מקרה משונה ביותר שלא קורה אף פעם. כן? אני יכול לומר גם שלמדנים ייצרו לעצמם נפקמינות, תבניות של נפקמינות, שיכולות להיות חצי אוהבת, חצי אוהבת חורים, טומטום, אדרוגינוס, כל מיני דברים שמלוקחים אותם המחסכים לו, נכון? לא כי זה קורה, אלא כי סדר היום מתהפך. כי סדר היום הוא, אני רוצה להגיד מושגים, אבל אני רוצה באמצעות הנפקמינה לוודא שאני אומר מושגים. ואם כבר אמרתי את זה, זה במאמר מוסגר, התיאוב, אין לי מילה פחות חזקה מזה, אני מצטער, שאלה בריסקרס ופי טלס, היה כי הנפקמינות התזאיות היו חיצוניות, והן לא נבעו מהבדל אמיתי בין הנפקמינות. בואו נקחו את הנפקמינה התזאית הידועה, נפקמינה לגיטים וקידושים. מה הכוונה? נפקמינה שאם אדם יקדש אישה, הוא יאמר לה, את מקודשת על מנת שצד א' בחקירה, נכון? אז הנה נפקמינה. עכשיו, זו נפקמינה חיצונית. כלומר, היא אומרת שאפשר לכל חקירה לתת נפקמינה. היא גם לא מסבירה איך אני מכריע איזה צד נכון ולא נכון. זו נפקמינה שהיא נפקמינה מלאכותית לגמרי. אבל נפקמינה אמיתית היא מראה הבדל. לכן נפקמינות אני קצה. נפקמינות הן צריכות לנבוע מתוך השיח עצמו. בהקשר שלנו, אני לא אומר שמקרה כזה לא יכול לקרות, אני רק אומר, מאוד מאוד בולט אצל רבה דווקא, וכתבו על זה כמה מחוקרי התנור, איך השיח המושגי גובר אצל המורה בבל, מדורם של הבית ורבה ואילך. ופה יש דוגמה יפה לזה, ורבה בעוד מקומות עובד עם מבנה דיון דומה. הוא מתחיל בהנחה א' פשוטה, אחרי זה עובר להנחה ב' פשוטה, ואז הוא מפגיש את א' וב' במפגש פסגה. במקרה שלנו, בואו נראה את המשוואה המתמטית המושגית שרבה יוצר. פשיטה לי, זה אין לו ספק, זה דבר שהוא פשוט. נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. מה זה נר ביתו? אז כאן הדעה הרווחת היא, מה שאומר פה רש"י, שנר ביתו זה נר שבת, כן? אומר רש"י, נר ביתו בשבת הוא עני ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות, אני ראיתי אצל פרופסור ברודי בהערות שלו לתשובות רב נטרונאי גורם שהוציא לאור, שם בתשובה שלמדנו, אולי מישהו זוכר על ברכה נראות שבת, שם בתשובה הזו בהערה 4 הוא מאיר שמלשון השאילתות אולי משמע שזה נר רגיל שיהיה אור בבית בלי קשר אפילו לשבת.
כי אם אין לו שני נרות, אז אין לו נר לשמש בעצם, אז ביום רגיל הוא לא יכול להשתמש.
מעניין.
הוא
לא מסביר ברודי מה הוא מצב בשאילתות, חוץ מלהגיד עיין במהדורת מירסקי. אז הייתי ילד טוב, עיינתי במהדורת מירסקי. אני חושב שזה הדיוק שלו, אני אקריא לכם, הוא לא מסביר את זה שם, הוא קצת כימת שם במילים. כתוב ככה, ברם צריך, כלומר, האיבאיה שעולה בשאילתה, מאן דלית בידי שיעור נר חנוכה ונר ביתו, היי מיני הוא עדיף. עכשיו תראו את לשון השאילתה. מי אמרינן, כיוון דשרגה דחנוכה מצווה, משום דבאי פרסום אין ישראל כך, נר חנוכה עדיף, עודים הנר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. עכשיו הוא התבטא שנר חנוכה זה מצווה, אבל כנראה נר ביתו זה לא מצווה. עכשיו אם נר ביתו זה לא מצווה, רגע, נר שבת הוא פחות מצווה מנר חנוכה, קראנו את הגמרא בדף חפה, זה נר חנוכה שבת, זה חובה וכו', אז אולי זה הדיוק שלו. מה שרוצה לראות לכם זה דבר מדהים בשאילתות, זה קצת הערה דידקטית ברשותכם, איך רבא התחיל את הממרה שלו, נר ביתו ונר חנוכה, אז מה הוא אומר? פשיט עלי שמה? שנר ביתו עדיף. עכשיו תראו איך זה כתוב בשאילתות, ברם צריך. כמו מה זה ברם צריך? צריך להתלבט. מה צריך להתלבט? מאן דלית בידי שיעור נר חנוכה ונר ביתו. מה שרבא אמר פשיט עלי, השאילתות מציג אותו כמה? כברם צריך, איזה גרויסי בעיה, מי אמרינן? ותראו מה הוא עשה פה בניסוח, הוא הכניס את התשובה של רבא כלשון שאלה. מי אמרינן? כיוון דשרגא דחנוכה מצווה, משום דבאי פרסומי ניסא, כך נר חנוכה עדיף. את זה כבר יודע, המשך הסוגיה. הודיל מנר בידו עדיף משום שלום ביתו, ואז הוא אומר, תשמע, דמה רבא, נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. רק שאת הפשיטה הוא הפך לבעיה עם תשובה. זה מעניין, נכון? אני רק אסביר את זה בקצרה, זה קשור להבנת המבנה של השאילתות, ואולי זו גם עיצה טובה למורים או למעבירי שיעורים. השאילתות, הוא לא מעלה שאלות שבאמת מתלבטים בהן. צריך להבין את זה. זה לא שבעל השאילתות לוקח את המקרה הספק הגדולים בהלכה ומחליט לכתוב עליהם ספר. זה לא ספר שוטים שדן במקרים מיוחדים. אלא השאילתות זה ספר ש... אני אסביר קצת על את הרקע שלו. השאילתות זה ספר מהמאה השמינית, שהוא חיבור שמייצג את הדרשה בבתי הכנסת בבבל, כשיש לנו תיאורים של הדרשות האלה, הראשון שבהם מהמאה הרביעית, הופיע בגמרא בשבת בדף למד, יש שם ממש תיאור של שאילתה, והתיאור המאוחר יותר הוא מהמאה העשירית, מחיבור שמכונה חיבור רב נתן הבבלי, שמתחיל במילים ואילו המעלות, שבא לתאר את ישיבות בבל בפני אנשים שהם מחוץ לבבל, ושם יש תיאור חי איך נראית דרשה בבית הכנסת, שהיא בעצם השאילתות. זה סוג של שאילתה שרב החי אסף אוסף של דרשות כאלה ושם אותם בספר. עכשיו בדרשה עממית או בחד שמלמדים, השיקולים הדידקטיים הם יותר משפיעים על אופי הדיון מאשר העוצמה של הקושיות מבחינת רמתם, והאם היא באמת קושיות שיש להתלבט בהן. ובלשון אחרת, אדם שמתחיל שיעור בניתוח והוא לא שואל שום שאלה, הוא לא מעורר מתח בחדר, הוא מרדים את השומעים. לעומת זאת, מי שמתרגל למה השיעור ליטאי טוב ואוהב להתחיל באיזה קושייה שזה אחרון, כי אתה מעלה מתח בחדר, אתה מעורר את האנשים ואז אתה עושה איזה לוב ואנשים איתך. עכשיו בשאילתות אפשר לראות מאוד מאוד יפה, מי שפשוט יסתכל בשאילתה הזאת הוא יראה את זה. הוא מציע כמה הצעות אפשריות של שאלות שאפשר לשאול לבית הכנסת. הוא עובר מהצעה להצעה באמצעות המילים אינמי, שמה שבשנה אחת תהיה הבעיה, בשנה אחרת מציע שהיא תהיה מה? חלק מהדברים שאתה אומר אותם כדברים פשוטים. כי מדובר בדידקטיקה. מה שבעצם קרה, אני מסכם, מה שרבא אומר כפתיח להצבת הבעיה באמת שמטרידה אותו, והיא פשיטה לי, השאילתות בחר להציג אותו כ... ברם צריך איזה בעיה גדולה, אבל זה משיקולים דידקטיים. אוקיי, מה היסוד של רבה? בוא נקרא אותו. זה יסוד גדול שצריך להפנים אותו היטב, ששלום ביתו זה גובר על על הכל. בסדר? שלום ביתו זה הקלף המנצח, כן? בין אם זה, כפי שברודי רצה להביא בשאילתות, בכלל שיהיה טוב בבית גם יום רביעי בערב, ובין אם זה בליל שבת. אבל שלום ביתו זה יסוד גדול, לא לשווא הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה, כשהוא מסיים את ספר, ספר זמנים, והוא עובר לפני מעבר לאיזה ספר? תעזרו לי, מה הספר הבא ברמב״ם אחרי זמנים? בן שיתמון עשה לי מבחן, אבא תגיד לי מה עם כל 14 ספרים שאתה אמר מה כתוב בהם. בסדר, ברוך השם עברתי, אבל מה הספר הבא? נשים. מה ספר נשים עוסק? במשפחה. אז לא לשב, איך בחר הרמב״ם לסיים את הלכות חנוכה? אני קורא לכם, לא פחות מי, זה ההלכה המסיימת. הרמב״ם כותב כך, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, ונר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם משום שלום ביתו. שזה עד כאן ציטוט הגמרא, ועכשיו תראו מה הוא עושה עם זה. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. שנאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה סוף ספר זמנים, כשהרב רבינוביץ' בפירושו יד פשוטה מאיר שגם את ספר זמנים הרמב״ם פתח באותו אגד בהלכות שבת, אמנם בפרק ב', אז זה לא נורא, נכון? אבל הרמב״ם בהלכות שבת פרק ב', אני אקריא את זה, הרמב״ם בתחילת ספר זמנים כשהוא מתאר את דיני פיקוח נפש כותב שם הרמב״ם הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. כלומר המצוות או שבת בא לייצר בעולם שלום, לא יכול להיות ששבת תגרום לאנשים למות, לאנשים. הוא פותח את ספר זמנים בגדול השלום, הוא מסיים בגדול השלום, וזה הערך הראשון שאני יכול להגיד ככה לרב, אין פה שום ראיה לדבר הזה. מי אמר לרב את הדבר הזה? איזה ברייטה, איזה לא, הוא ידע את זה כדבר פשוט. למה? כי הם היו בני אדם עם יסודות בריאים, נכון? פעם בשיעור של סבא שלי הוא אמר איזה משהו, מישהו התחיל להקוץ אותו, מה המקור שלו, הרב התעלם ממנו פעם שנייה, פעם שלישית, הפעם השלישית הוא נתן בו את העיניים החודרות שלו ואמר לו from a clear and logical mind. פשיטה, זה פשיטה, לא צריך ראייה לזה. פשיטה, אומר רבא, שגדול השלום, שלום ביתו זה הדבר הגדול. עכשיו הוא ממשיך לערך הבא, נר ביתו לקידוש היום. עכשיו הוא עורך מפגש, נר ביתו היה בצלע הראשונה והוא גם היה בצלע השנייה, בשתי המשוואות נר ביתו מנצח מאותה סיבה. למה? כי פשיטה לי שמה? שגדול השלום, נר ביתו וקידוש היום. אם מקבלים את הפירוש של רשי שהוא כאמור הפירוש הרווח, פה זה כבר קונפליקט פנימי בתוך שבת עצמה. האם יהיה לך נר או האם יהיה לך יין לקידוש? גם פה רבא אומר דבר פשוט, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו.
זה לא הוכחה נגד השיעותא?
סליחה?
זה לא הוכחה נגד השיעותא? בגלל שברור שדבר השבת.
יכול להיות, אולי זו הוכחה נגד ברוד. יכול להיות, אולי בחישוב התקציב השבועי של הבן אדם, אני לא יודע. גם לי היה נראה מוזר, אני הבאתי לכם את זה כי יש משהו בדיוק שלו, אני לא יכול להגיד שלא, אבל אתה צודק. אבל פה, כמו שאומרים בספורט, סליחה על הדוגמה, שני המפסידים עכשיו מה צריכים לעשות? צריכים לעשות משחק על המקום השלישי, נכון? כלומר פה, בשני חצאי הגמר, אותה קבוצה ניצחה, נר ביתו ניצח את כולם. עכשיו מה השאלה? ומה עושים שני המפסידים? אם אני אפגיש את קידוש היום עם נר חנוכה? עכשיו זאת תבנית למי שמתעניין, בתבנית מושגית מובהקת שאתה למד, אתה לומד כאילו על עוצמה של מושגים או על מקומם על ידי מפגש עם מושגים אחרים, ועכשיו אתה בעקבות שני השלבים הראשונים, עכשיו השלב השלישי מגיע. יש עוד גמרות שרב עובד ככה. גמרה למשל, אני כרגע זוכר בגיטין, בדף סמכי, שלוש מידות בקטן, זה רבה. רבה אוהב למפות תחומים ולהגיע לשפיץ, כן, בבקשה.
אבל אם A יותר גדול מ-B, ו-A יותר גדול מ-C, ואחר כך אנחנו משווים B ו-C, A חייב להיות אותו הדבר. כיוון אם לא, אי אפשר להשוות B ו-C, אם A זה לא אותו הדבר בשתי המקומות, אז אני חושבת שזה גם כן חייב להיות.
אוקיי, אני מקבל. אני אומר, אז גם הדעה הפשוטה, אז הדעה הפשוטה והרווחת, בסדר? מקבל, יותר פשוט לפרש ככה, בסדר? בכל מקרה, עכשיו רבא מפגיש את שני המפסידים. מה רבא אומר? ביי רבא, נר חנוכה וקידוש היום. מהו? עכשיו, הגמרא גם מסבירה מבחינה מושגית את השיקולים שהולכים ביניהם. קידוש היום עדיף לתדיר, זה מדי שבת. יש לנו כלל שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. עודים לה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. וכאן כבר הראיתי לכם את זה ממש בשיעור הראשון של מסכת חנוכה, שפה רבא שולף את השפן המושגי מהכובע של כל המסכת הזאת, שנר חנוכה הוא פרסומי ניסה, שניסיתי כמיטב יכולתי להראות סוגיה אחרי סוגיה אחרי סוגיה, שהתבנית הזאת של פרסומי ניסה לקוח מדמיון לפורים ועולה לסדר, וכך רבא מאפיין את נר חנוכה, נר חנוכה פרסומי ניסה. והשאלה היא, מה עושים במפגש בין תדיר לנס? כשאני אומר דבר מאוד פשוט, נס בהגדרה הוא דבר שלא יכול להיות תדיר, נכון? אומנם הרמב"ן לימד אותנו שיש ניסים מסתרים, וגם הרמב"ן יודע לדבר על ניסים גלויים, כן? ויש פה בעצם העמדה שלכאורה, אני אומר את זה בצורה הבאה, לכאורה התשובה נמצאת כבר בתוך השאלה. כלומר, אם נס הוא דבר לא תדיר בהגדרה, ואם יש לי כלל שנמצא במשנה וזבחים, לא סתם, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אז לכאורה התשובה הפשוטה, כלומר התשובה שהיינו מצפים לה היא לא מה שרבא ענה. היינו מצפים שהתשובה תהיה קידוש היום קודם, נכון? זה מה שהיינו מצפים, נכון? ולכן הדברים של רבא הם כל כך מפתיעים. אני אומר את זה עכשיו בצורה הבאה: פרסומי ניסה שובר את הכללים הרגילים של השפה ההלכתית, כפי שראינו בממרות של רבי יהושע בן לוי. זוכרים את השיעור שעברנו פה על אישה שחלק להדלקת דרך חנוכה כי אף הם יהיו באותו הנס? פרסומי ניסה לא חלים עליו הכללים הרגילים של החשיבה ההלכתית, אין בהם פטורים. נשים חייבות למרות שזה זמן גרמה, עניים חייבים למרות שבדרך כלל מי שאין לו כסף פטור. ראינו מגמה לשתף קטנים, ועכשיו נוסיף בהקשר של העניים, שגם אם מצווה אחרת עומדת מולה ולפי כללי ההלכה הרגילים היית מבטר על נר חנוכה, זה דומה לפטור אנשים, שכשם שהוא פה נשלל, נשלל פה גם הפטור הזה. וכאן בעצם רבא קובע את עדיפות קיום מצוות פרסומי ניסה. זה נראה דברי הסוגיה כאן, כפי שאומרת בתר דאיבעיא הדר פשטא. גם פה לא משום גמרא, לא משום ברייתא, לא משום ממרא של המורה הקדום, כנראה פשוט in a clear and logical mind, מסברה, כן, מה הוא למד? נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. כן, שזה ההקשר הפנימי בסוגיה, הוא משתבץ מאוד יפה בכל מה שכבר למדנו, הוא לא סתם ציטטתי אותו ממש בתקילת הדברים. מה ש... אבל העסיק פה מאוד ראשונים, זה המעבר מההתעסקות בקדימות של אחד לשני. כן, בבקשה.
זה שאלה תדיר, תדיר קודם, לא תדיר עדיף.
איך תסביר?
כשיש לנו שני מושגים, שאני רוצה לדעת מה קודם למה בהליך המצווה, מה אני מבצע קודם, אז מה שתדיר הוא קודם כדי להדגיש השגרה בחיים שלנו, בחיים ביהדות, שהשגרה היה קובעת, קבעה. כאן הוא דבר על עדיפות, מה אני מבטא.
אז כאן אתה טוען, זה צריך לבדוק בגמרא שם בסוגיה בכל התדיר, בזמחי. מה הטענה שלך? שתדיר ושאינו תדיר נאמר במה שתיארתי קודם, שאני אעשה את שניהם, השאלה היא מה קודם. אני גם אגיד רצה, ואני גם אגיד יעלה ויבוא, רק מה השאלה? מי להגיד קודם? פה גם הוספת מימד חינוכי, מאוד חשוב, שנפש האדם בדרך כלל מעדיפה את שאינו תדיר, הפוך. אנשים נורא אוהבים דברים יוצאים דופן, אקזוטיים, השגרה משעממת אותם, עוד פעם אותו דבר. ופה אומר המיעוד, אני מאוד, אני כאילו רוצה, אני לא יודע אם אני מצליח, לא רץ מרתון, כאילו דף אחרי דף, שיום שלישי אחרי יום שלישי, כן, פה זה קל, בישיבה זה יום אחרי יום, כן? זה לרוץ מרתון, וחבר'ה, מטבע הדברים, אוהבים את השיעור המיוחד על זה, השיעור הזה, העבר המיוחד הזה, וכל יום להזיע, זה יותר קשה, אבל אתה טוען, זה לא שייך בהעדפה, זה רק שייך בקדימויות. אוקיי, אני אצנת את להבות, אני הייתי פה גומר את השיעור הולך, אבל הראשונים פה שפכו מים קרים קצת על רבה. עם כל הפשיטות שלו, הם אמרו, אתה לא תיארת באופן מדויק ומלא את עוצמת ההתנגשות בין קידוש היום לבין נר חנוכה. כי מה אמרת? דיברת על התדיר מול הנס, שממש ניסיתי להראות לכם. אתה מדבר באותה שפה. זה כאילו, תדיר מול אינו תדיר. אמרו, אבל יש עוד שיקולים בהלכה שאני בא להעדיף. למשל, אני אבדוק האם מדובר במצווה דאורייתא או מצווה דרבנן. יש להניח שהעדיפות תהיה למצווה דאורייתא. נו, אני שואל, נר חנוכה זה מצווה דרבנן או דאורייתא? ברוך השם, השאלה שאני שואל, ברוך השם, זה המצווה המובהקת שהיא דרבנן. רוצים להביא דוגמה של מצווה דרבנן, מביאים אותה, לא סתם הדיון על ברכה, על דרבנן, היה נר חנוכה. נו, קידוש היום דאורייתא או לא? מה אתם אומרים? מה אתה אומר? דאורייתא. נו, אני קורא לכם דברים שכותבים פה ראשונים. ריטווה, ואם תאמר, ולמה לקידוש היום עדיף, מדאורייתא. מה אתה מתעלם משיקול אחר? אתה כאילו, נורא רצית לדבר על פרסום לניסה, כאילו אפשר ממש להרגיז, זה דגדג לרבה בגרון, אבל מה זה, לא, קצת בילפת. אז אומר הריטווה, ויש לומר, משום מדאורייתא די לו לקדש על הפת. ואפשר גם כן שיוצא בקידוש של תפילה כמו שיוצאים ביום הכיפורים. אז אומר הריטווה, הסיבה שרבה התעלם מנושא הדאורייתא הוא משום שקידוש על היין הוא לא דאורייתא. למה? אפשר לקיים קידוש או בתפילה, או אם חושבים שחשוב במסגרת סעודה ולא די בתפילה, אפשר על פת. כן, השאלה שהריטווה מביא נשאלה קצת אחרת על ידי הרשב"א כבר לפניו. הרשב"א אומר, תמיה לי. דוודאי נר ביתו לצורך סעודה כאמר, ואם כן למה לי משום שלום ביתו תיפוק לי משום די אפשר לו לקיים את שתיהם די מקדש עריפתא. עכשיו הוא שואל את זה לא על נר חנוכה מול קידוש, אלא הוא שואל את זה על נר ביתו מול קידוש. הוא אומר, אני לא מבין בכלל איך הצגת שמנצח נר ביתו, כי שלום בית עדיף מכל המאפיינים של קידוש. מי אמר לך את זה? פשוט מאוד, אפשר לקיים את שניהם. אז, כלומר, אפשר גם להדליק את הנר וגם מה? וגם לקדש, ואי אפשר גם לקדש עליהם, גם להדליק את הנר. אז זה לא בגלל שום עדיפות מושגית. כלומר, עכשיו, למה רבא לא יכול להגיד זה כולם מבינים? כי אם רבא היה אומר את זה, אז הייתה הולכת לו החקירה, נכון? כלומר, אני חוזר לדברי הפתיחה שלי. רבא באמת לא מעוניין, אני אומר את זה עכשיו בצורה, הוא לא מעוניין לפרוס את כל השיקולים בהתנגשות בין נר ביתו וקידוש היום. הוא רוצה להגיד ששלום ביתו עדיף, אבל השאלה היא האם הוא באמת הצליח לומר את זה, כלומר, האם זה משכנע. ועל זה אומר הרשב"א, ואולי נאמר, דמצווה מן המובחר לקדש החמרה. כלומר, למרות שאפשר לקדש על הפת, אבל עדיף לקדש על היין, כי דאמרינן קדשהו על היין בכניסתו, אלא דקי חביבה לריפתא אפשר לקדש עריפתא, משום חביבותה, ולכן זה לא נכון לומר שיש אופציה לקדש על הפת, ולכן נכון להציג את ההתנגשות שזה או קידוש על היין או נר ביתו. ואפילו אחי, הוא אומר, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו, ואז הוא אומר, אז מה עם קידוש? מקדש עריפתא. בסופו של דבר הוא אומר, וגם קידוש יהיה לך. כלומר, הרשב"א לא מצליח שלא להגניב שאולי העדפת נר ביתו על פני קידוש היא משום שאפשר לקיים את שניהם. האופציות לא שוות, באופציה אחת אפשר רק אחד, באופציה שנייה אפשר את שניהם. אבל לענייננו, לחזור לריטווה, תרומה הוא ממשיך אחר כך. ומשום די אפשר לקדש עריפתא הוא דעדיף נר חנוכה. כלומר, הוא אומר, אותו מערכת שיקולים צריך גם להכניס באיבאיה של רבא לגבי ההתנגשות בין נר חנוכה לבין קידוש היום. למה? כי הוא אומר, הלאו אחי, כלומר, לו לא הייתה אפשרות לקדש על פת, נר, קידוש היום היה מנצח את נר חנוכה. ההפך הגמור מדברי רבא. רק למה הוא היה מנצח? כי הוא דורייתא, אני קורא, הלאו אחי, קידוש היום עדיף דהווה דורייתא. הוא מביא לזה ראיה מדברי הבהג, מי שרוצה לעיין, זה נמצא בבהג מהדורת ירושלים, עמוד 165, מהדורה של רב הילדסהיימר, לא של ברלין, אלא של ירושלים, ושם כתוב בבהג, אני קורא לכם, הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסום הניסה, וקידוש היום אפשר דמקדש הריפתה. ומשמע שלולי הנתון הזה, קידוש היום היה גובר על נר חנוכה. אני אומר, כמעט צליל הפוך מדברי, בסופו של דבר, אני מסכם, לדברי רבא בפשוטה של גמרא, שלא העלה את הגורם הזה, פרסום הניסה גובר על תדיר. והמפגש הזה בין תדיר ואינו תדיר מתברר יסוד חדש. אינו תדיר שהוא פרסום הניסה גובר על תדיר. אבל הראשונים האלה אומרים שבגלל שהתעלמת מהגורמים של הדורייתא דרבנן, אז אמיתו של דבר זה לא כל כך פשוט שזה היה גובר. עכשיו זה, למי שקצת מכיר את החשיבה הלמדנית, יודע, זה מאפיין קלאסי של חשיבה הלמדנית, שהיא מעוניינת להדגיש יסוד מסוים, ולא בהכרח לוקחת על עצמה לתארת כל הדברים שנכנסים בתוך המציאות הקונקרטית. או בוא נאמר ככה, מי שמתרץ סתירות ברמב"ם, שהוא אומר שני דינים, הלכה אחת אמרה דין אחד והלכה שנייה אמרה דין אחר, מה הוא בעצם טוען? שכשתיארו לי הלכה אחת והתייחסו לדין אחד, קצת התעלמו מזה שיש בתוכו עוד דין. אבל זה ממש מאפיין קלאסי, כלומר הביקורת היא ביקורת שהיא באמת עלתה על אופי הסגנון של דיון מושגי. המעניין הוא רק להראות לכם את ניסוח הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות חנוכה פרק ד' הלכה י' ג', הרמב״ם כותב ככה, תראו איך הוא חולק על הראשונים האלה. כותב הרמב״ם, הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה, מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום, כלומר הוא מקדים את נר חנוכה על פני היין, הועיל ושניהם מדברי סופרים. אז אומנם הרמב״ם העלה על דעתו שהגורם של דורייתא דרבנן הוא אמור להכריע גם כן בשאלה כזאת, רק מה, הרמב״ם בניגוד לדעות האלה שצועקים קידוש היום הוא דורייתא, הרמב״ם אומר קידוש הוא דרבנן, יגיד קידוש הוא דרבנן, כנראה שהסבר דברי הרמב״ם הוא ברוח דברי הריטב"א, זה דרבנן על היין, זה קידוש הוא דורייתא, אבל קידוש על היין הוא כנראה דרבנן, ולכן נר חנוכה וקידוש שווים מבחינת כל הגורמים האחרים. כלומר, הגורם היחיד שנשאר הוא פרסום הניסה מול תדיר. עכשיו אני רק אזכיר שכל הדיון פה הניח שיש אפשרות לקדש על הפת. אני רק מספר שרבינו תם בתוספות בפסחים בדף קובה ועמוד ב' סובר שאין אפשרות לקדש על הפת, והדברים מובאים פה על אתר בשבת בהגות עושרי, נכון? שם מופיע, אני קורא, מכאן, מה זה מכאן? מי סוגייתנו? מדקדק רבינו תם, דאין מקדשים על הפת. עכשיו תראו איך אתה טענה כתובה הפוך. דאין מקדשים על הפת, אם כן פשיטה, דנר חנוכה, אומר ביתו, עדיף. או בלשון אחרת, בא בהג ובעקבותיו הרשב"א, ומה אמר? בגלל שיש אפשרות לקדש על הפת, לכן ניטרלנו את גורם הדאורייתא דרבנן, ולכן מה עברנו? לפרסום הניסה מול תדיר. רבינו תם אמר ההפך הגמור. רבינו תם אמר שבגלל שאי אפשר לקדש על הפת, לכן יצרנו התנגשות אמיתית, לכן היה ספק. כלומר, לא היה אפשר לקדש על הפת, אז לא היינו מסתפקים. כלומר, הבהג אומר, הסתפקנו בגלל האופציה לקדש על הפת, כי זה הצליח לנטרל את הדאורייתא דרבנן. רבינו תם אומר, לא. אם היה אפשר לקדש על הפת, מה היה מתלבט? ברור שנר חנוכה עדיף. אז כל הספק רק קיים בגלל שאפשר לקדש על הפת. איך הגמור? רגע, הראשונים האלה, הם כולם קוראים בתוך הגמרא, גם את נושא קידוש על הפת, נושא הדאורייתא דרבנן. בסופו של דבר, אני מסכם, הגורם המכריע הוא גורם פרסומי ניסה שגובר על התדיר, שזה כאמור שבירת הכללים הרגילים של ההלכה, שזה מאפיין קלאסי מובהק של מצוות פרסומי ניסה. אוקיי, וזה לוקח אותנו עכשיו לנושא הקדימויות, לא העדפה אלא הקדימויות, שנדון כאן בשני הקשרים בראשונים. כן, בבקשה.
זה הכל טוב, כולם מבינים שקידוש היום זה קידוש
בלילה? כן,
לכן מבינים.
אתה רומז למשהו, אני לא יודע מה אתה יודע, אבל מה אתה רומז?
אולי זה
קידוש
היום,
שזה לא ברור. כן, לא ברור שרק כל זה קידוש. עכשיו שאתה רומז למשהו אחר,
בסדר.
אני אמרתי לכם שאני רוצה ללמוד קידוש, אני מקווה שנסביר.
אם זה לא יהיה שנה, אז זה
יותר
טוב,
אז
יותר פשוט.
כן, זה נכון. בסדר. עכשיו פה הראשונים דנו, נראה אחד יותר בקצרה ואחד יותר בעריכות, שההתנגשויות האלה בין חנוכה לבין שבת הן מתעוררות בעוד שני הקשרים. ההקשר הראשון הוא בקריאת התורה בבית הכנסת. שבת חנוכה, אתם יודעים שאם זה חל בראש חודש, זה גם שבת מאוד מאוד עמוסה, נקרא לזה ככה, נכון? פעם קראתי מאמר מקסים של העורך של טרדישן, הרב פלדמן, שהוא תיאר שבבית כנסת שלו הייתה אישה שהייתה כל שבת אומרת את כל מה שכתוב בסידור על ברכת המזון, וצא יא לוי יבוא על הניסים, וכשהיה ראש חודש טבת חל בשבת חנוכה, אז אצלו בבית כל שנה היו אומרים סוף סוף היא מברכת נכון. כן? גם על הניסים, אולי גם אמרה פורים. אני פעם בצבא הייתי, היה לנו איזה מפקד שנורא רצה לקדש, והוא גם, הוא קרא כל מה שכתוב בסידור, אז הוא גם אמר בורא פרי הגפן וגם הוציא לכם מן הארץ. בסידורים של פעם, אלה שאין בהם של השלום המדינה, אז היה כתוב, נכון, היינו על הפת. הסידורים של הציונים, איפה לא קיים, איפה עוסקים כמו רבן אותם, הציונים. רגע, נחזור לעניין שלנו, זה בכנסת, זה נושא עמוס, וכאן השאלה היא מה לעשות בעיקר עם ספרי התורה השונים שקוראים, מי לקרוא ראשון, וזה גם גוזר את השאלה מה קורה עם ההפטרה, כן? ובמי להפטיר. עכשיו פה באו תוספות על הדף, פה רק נקרא את זה ונסתפק בזה, ואומרים צריך, ונראה, סליחה? ברור, נכון? קטע הסיפור את בית הלוי. בית הלוי היה נשוי 3 פעמים. מאשתו הראשונה הוא הוכרח ממש לגרש אותה, רק הסיפור כמו שלך. הוא התחתן, אז הם מתחתנים בגיל צעיר, והתחתן עם בת של איזה גביר, שאמרו לה שהילד הזה יודע ללמוד, היה רמי 15, לא יודע מה. התחתן איתה, היה שואב כל היום ליד איזה גמרא ולומד, ואז בשבת מברכים ראש חודש אב, החותן שלו שאל אותו, האם אומרים מעבר רחמים באותה שבת. אז הוא אמר לו, תסתכל בטיקוצ'ינסקי, הוא אמר, תסתכל בלוח. השבר החליט שכנראה רימו אותו, שזה איזה מתחזה, סתם, שהוא לא תמיד חוכם, הוא הכריח אותו לגרש את אשתו. אלה פלאי. אני נאז נורא נזהר, אישה בסבורכם, ראש חודש אב, ראש חודש סיוון, ראש חודש אייר. אני לא, המנהג הוא לריב, אבל זה בסדר. בכל מקרה, אני חוזר, תראו אותו עשוות. דיבור המחיר אדר פשטה ונראה לרשבו, זה לא הרשבה של חידושי הרשבה, הכוונה לרב שמשון בר אברהם הרשבי שנץ, שחל ראש חודש טבת להיות בשבת, שיש להפטיר בנרות זכריה משום פרסומי ניסה ולא בשמיים כסאי שהיא הפטרת ראש חודש. אז הוא התחיל את הדיון מהכיוון של הפטרה, שהוא דוגמה מובהקת של לא קדימה אלא העדפה. דהיינו, אנחנו חייבים, יכולים לקרוא רק הפטרה אחת. האם עדיף לקרוא את ההפטרה של פרשת מקץ? האם עדיף לקרוא את ההפטרה של ראש חודש? האם ההפטרה של חנוכה? הוא מערק לסוגייתנו, שפרסומי ניסה עדיף, חנוכה גובר, קוראים הפטרת חנוכה נרות של זכריה. ועוד, עכשיו תראו איך מגיעים את זה בהפוכה.
אנחנו פחים את הבעיה על איזה... צירוף
שלושתם יחד, אני גם פתרון. כן. ועוד, כיוון שהמפטיר קורה בשל חנוכה, יש לו להפטיר מעניין שקרה. עכשיו הוא בא לזה בתמימות, הוא אומר ככה, מי קובע את ההפטרה? הספר האחרון שקראו בו. עכשיו הוא אומר, הספר שלישי, כן, היה מה? היה חנוכה. למה הוא היה חנוכה? כי הוא הפסיד, לא כי הוא ניצח. בדיוק, כי הוא הפסיד. כן, מה הוא אומר ככה? ומה שמקדימים לקרות בשלוש חודש, ושוב, בקריאת התורה, כיוון דמצי במבט הרוויו, כבר לא העדפה, אלא קדימה, תדיר ופרסומי ניסה, עבדין את הרוויו ותדיר קודם. אז יוצא דבר פלא פלאי. הם אומרים ככה, כשאני עושה את המפגש בין תדיר לפרסומי ניסה, אני קובע כך, פרסומי ניסה מנצח, שזה או-או, בעדפה. שאני יכול את שניהם, למה לוותר על הכלל שתדיר ושאינו תדיר? ואז אני קובע שתדיר, ואז יוצא שהגעתי ככה כמעט בתאונה להפטרה של, למה? כי כשהיה לי שני ספרי תורה, הדפתי לקרוא את ראש חודש קודם, כי ראש חודש ניצח את חנוכה, למה? כי הוא תדיר. ואז יצא שמי שהגיע מקום שלישי, אז הוא כאילו הפסיד, אבל האמת, הוא יקבל את ההפטרה, פרס מיכומים, אז הוא ניצח, כן? זה חשיבה שונה לגמרי, כלומר, הנימוק הראשון אמר, אני במודע בחרתי בהפטרה של חנוכה, כי הסוגיה זועקת, פרסומי ניסה עדיף. בנימוק השני, הוא אומר דבר אחר לגמרי, אני במודע העדפתי את ראש חודש. יצא שחנוכה יביא, כן? אני קורא את זה. אבל איך זה לא אפשר לומר את הרוויו, פרסומי ניסה עדיף. ועוד, הם אומרים, בקריאת התורה אין כל כך פרסומי ניסה, שאינו מזכיר בנרות, כמו בהפטרה, כאן הם טוענים, זו טענה כללית על ההבדל בין דברי תורה לדברי נביא. בוא נאמר ככה, לחנוכה יש בעיה מאוד קשה. קשה לקרוא עליה בתורה, וקשה לקרוא להפטרה, מהסיבה הפשוטה שהיא לא מופיעה בתנ"ך. אמנם הרב יואל בן נון, שמעתי מפיו שיעור תנ"ך על חנוכה. אולי אתם מכירים את התורות שלו. יום יסוד יחל השם, הוא מוצא את חנוכה בנביאים בתרי עשר, טוב, בסדר, הצליח. אבל יש פה איזה בעיה, שהם אומרים, איפה בכל זאת זה יותר רמוז, נגיד ככה, זה יותר רמוז בהפטרה, מאשר בקריאת, אומרים אחרות, בקריאת התורה, שאני שם את לקרוא את הנשיאים מול ראש חודש, אני לא יכול להגיד, פרסום אליסה עדיף על, תדיר, כי יהודי בתיאל נגישה, בצדק. איפה חנוכה בנשיאים האלה? כלום. זה לא כתוב שם, נכון? כתוב שנחשון בן יהודה בביא זה קורמן ביום מקים את המשכן. יופי, אז מה? ולכן בקריאת התורה אני איבדתי את המבנה של הסוגיה. זה כבר לא תדיר מול פרסומי ניסה, אלא תדיר מול לא תדיר. ולכן מנצח בקריאת התורה ראש חודש, וכך יצא השמה ש... הפטרה של חנוכה, אבל הרש משנץ לא מבטר, כי הוא לא רוצה להגיד שזה יצא ככה, ואז תראו את הנימוק האחרון שלו, ועוד נראה לרשבה, ועל כן הקדימו של ראש חודש, כדי שהמפטיר יקרא בשל חנוכה ויפטיר בנרות לזכריה. כמה אומר, זה ההפך הגמור. הסיבה שבחרו בקריאת התורה להקדים את ראש חודש לחנוכה הוא כדי שההפטרה תהיה של חנוכה. אז בו של דבר יוצא ככה, אני התחלתי בראש חודש כדי שחנוכה ינצח, כן? וכמו שעושים שחלקים מדליות, אז מי עולה אחרון על הדוכן? מקום ראשון, נכון? זה ממש הסתכלויות הפוכות על אותו דבר. כל דבר, אני יכול רק להוסיף, אם רוצים עוד מקום, שהרצון לפרסם מישהו שהוא אולי יותר נסתר, שם זה לא על רקע נס, הרקע שהוא נסתר גובר על הכללים, זה בשיר של יום כמנהג הגר"א. כמנהג הגר"א, זה לפי מסכת סופרים, בחגים לא אומרים את השיר של יום של היום בשבוע, אומרים, קודם כל, כלל הברזל הוא רק שיר של יום אחד ביום, לא אומרים שניים. בארץ יש הרבה מקומות שאומרים בראש חודש, גם את השיר של היום, אבל גם מוכי נפשי. מנהג הגר"א רק שיר של יום אחד, והכללים שם הולכים ככה. השיר של יום של התאריך גובר על היום בשבוע, אבל אם זה שבת, מזמור שיר יום השבת גובר עליו, אבל אם זה ראש חודש, ראש חודש גובר על כולם, כולל על שבת. בשבת ראש חודש אומרים רק מוכי נפשי, זה השיר של יום היחיד, ואני אומר, כן. לא כתוב בלוח שלך, תגיד לי. זה היה מנהג הגר"א. זה היה
בסידור ב-16,
כמו שצריך ללכת לסידור הגר"א החדש. אני אומר, זה המנהג שאני שמעתי. והנימוק הוא שיש מצווה לפרסם שהוא ראש חודש. אבל הצורך לפרסם של ראש חודש הוא לא כי הוא נס, אלא הפוך. כי הוא הניסטר הכי גדול, במיוחד עוד מתקופה שהיו מקדשים את החודש על פי. הרי אולי למלוח, את הלוח. אז מה היו חייבים לעשות? לספר לכולם שהיום ראש חודש. אבל השיקולים האלה קיימים. זה המקרה הקל, אבל זה תוספות מאוד מעניין, כאילו, זה ממש דוגמה מובהקת, איך אפשר להסתכל אותו דבר מזוויות הפוכות. עכשיו, הנושא אבל היותר גדול שעלה בראשונים, הוא...
מה עם שבת יום הראשון של ראש חודש? אותו דבר?
לא מבין את השאלה. זה למד.
זה למד.
לא שמעתי שמבדילים. שאלה יפה. לא שמעתי. אני אבדוק בלוח. אני פה אני רוצה לעבור לנושא שהבטחתי לכם פעם ללמוד אותו, אז עכשיו הגיע המועד, הוא פשוט נמצא פה בראשונים על הדף, וזה סביב השאלה, כשאדם ביום שישי של חנוכה מדליק את הנרות, איזה נרות ידליק קודם? האם ידליק קודם את נר שבת, או ידליק קודם את נר חנוכה? וגם כאן, באים ראשונים, ובראשם הרמב"ן, ואומרים, לפי כללי הסוגיה, שאני עוד פעם חוזר לרעיון, אין פה יותר העדפה, יש בו קדימה, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, עדיף להדליק קודם נר שבת ואז נר חנוכה. כך כותב הרמב"ן, אני מקריא את זה. מדאמרינן נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף, אומר הרמב"ן, משמע לי, דאף להקדים, מקדימים נר ביתו לנר חנוכה, והנימוק שכל התדיר והמשובח מחברו קודם לחברו. אומר הרמב"ן, אני שידליק נר שבת לפני נר חנוכה, מה הוא מראה לכולם? את חשיבות נר שבת. אבל הוא מציין שבה בהג כתוב אחרת. זה בהג מאוד ידוע. אבל ראיתי, אומר הרמב"ן, לבעל הלכות ז"ל, זה אכן נמצא בבהג שלפנינו גם, במהדורה של הילדסהיימר ירושלים, זה נמצא בעמוד 165-6. אני קורא מהבהג, ואיך הדקה בא ידלוק נר חנוכה ונר דשבתה, בראשה מדליק נר דחנוכה והדר מדליק נר דשבתה, קודם נדליק נר חנוכה ואז נר שבת, וכך גם אנחנו נוהגים. והוא מסביר, דאי מדליק נר דשבת בראשה, האם קודם תדליק נר שבת, איצר לי להדלוק נר דחנוכה, קיבלת שבת, אתה כבר לא יכול להדליק נרות חנוכה. מה איתיימה? הוא מנמק, דקיוון דאדליק נר דשבת בראשה, קיבלה לשבתה אילווי, ואיצר לי להדלוק נר חנוכה. אלו דברי הבאג, שכשאנחנו מעיינים דברי ראשונים, יכולים לראות שבעוד שבקטלוניה, כלומר הרמב"ן ובית מדרשו, למעט הר"ן, שמיד נביא אותו, הם גילו התנגדות נמרצת לרעיון הזה של הבהג. הם גם חשבו שהוא לא מסתבר מצד הסברה, והם גם חשבו שיש גמרות מפורשות נגד זה. לעומת זאת, דווקא בעולם של בעלי התוספות, הרושם הוא שהם מאוד הזדהו עם הרעיון הזה וקיבלו אותו כדבר פשוט ומובן לאליו. ואני אתחיל לרגע מבעלי התוספות. למדנו פה יחד לפני הרבה זמן, איזה חודשיים, משהו כזה, את הנושא של ברכה על נר שבת, ובין היתר למדנו את הפולמוס בין רבינו תם לבין רבינו משולם, האם יש לברך על נר שבת. ואחד מהראיות שרבינו תם מביא בפולמוס זה את שיטת הבהג. אני קורא לכם את דברי רבינו תם. רבינו תם אומר, נמצא בספר הישר, חלק התשובות, סימן ממחת, ועוד ראיה לברכה, כך אומר רבינו תם, שכן כתב בהלכות גדולות, המדליק נר חנוכה ונר שבת תחילה, מדליק נר חנוכה, ואי הדליק שבת בראשה איצר, אין פה מילה אחת שביקורת על השיטה, הוא מקבל אותה כדבר פשוט, ואז הוא מוסיף, יש פה הסבר גם מעשי וגם למדני בדברי הבהג, מכלל שהוא מברך, שאם אין ברכה קבלה מניין. עד כאן דברי רבנו תם. אלו טענת רבנו תם היא שכל שיטת הבהג אפשרית בתנאי אחד שמברכים על נר הדלקת נר שבת. כשיש שרצו לדייק בדברים שהקבלת השבת לא נעשית על ידי ההדלקה אלא על ידי הברכה, על ידי הברכה, יש שרצו לומר כך, אני לא בטוח שחייבים לפרש ככה דברי רבי נותם, עוד שרבי נותם אומר דבר אחר, היכולת של הדלקת נר לעבוד קבלת שבת, היא רק בתנאי שזו הדלקה שמברכים עליה, שכן, ופה אני חוזר לאותו דיון, אומר פה דבר מאוד פשוט, מה בעצם עומד בשורש דברי הבהר? עוד נחדד את זה יותר כשניכנס לתוך הביקורת של הרמב״ם ונראה תשובת הר"ן. אבל אם אני חוזר לשיטת רבינו משולם, שאדם שיהיה אור בבית, ואם נר הולך ודולק, השישית הולכת ודולקת כלשון הגמרא, ימים נדלק. אז מה קיבל את השבת? כלומר, הברכה זה לא דווקא שהברכה בעצמה מהווה את קבלת השבת, כמו שהברכה מלמדת שיש משהו סמלי בפעולת ההדלקה. שההדלקה יכולה לעבוד פעולה בעלת סמל. וכדי להגדיר אותו כמעשה מצווה, שאני יכול להעמיס עליו סימבוליות, אני זקוק לקבוע שמברכים עליו, שכן ראינו אז שזה יסוד מחלוקת רבנו תם ורבנו משולם, האם הדין הוא שיהיה אור בבית או האם הדין הוא להדליק נר. כן, זה דומה שזה הדברים, אבל בלשון אחרת, מה שבעצם טוען רבנו תם על בסיס דברי הבהר"ן, אפשר לראות קשר בין אותו נושא של התפתחות הברכה לבין ההצגה של הדלקת הנר, כן, פעולה סמלית, וכך שמצוות נר שבת, אם בסוגיות ניתן להבין, וככה כנראה הבינו ראשוני ספרד יותר, ולכן הם התקשו מאוד לקבל שיטת הבהר"ן. אם העיקר הוא שיהיה אור בבית, מה זה הדבר הזה? שאתה מדליק נר ומקבל שבת? לעומת זאת, עצם הרעיון של הבהר"ן הוא מתקבל כשהפעולת ההדלקה הופכת להיות סמלית, הופכת להיות בעלת אופי יותר ריטואלי. המילה יותר מדויקת, היא מעשה דתי בעל סימבוליקה שממילא הוא יום יכול להכריז על קבלת השבת. אני אוסיף לזה שני דברים ואז נעבור לרמב"ן. ראשית, כבר הזכרתי פה כמה פעמים את דברי תשמע, אז גם זה הגיע הזמן עכשיו לשלם את החוב שהצביע דרך דברי הרביה שלמדנו פה על השמש בנר שבת, זוכרים? הוא הצביע על כך שבמקורות האשכנזיים יש ראייה של נר שבת כנר של כבוד ולא נר שנועד לאור. כלומר, ראיית נר שבת כנר סימבולי הוא חזק, בעצם הוא מופיע כך בעיקר במקורות אשכנזיים, והרקע לכך כבר הזכרתי הוא העובדה שהם היו אוכלים מבעוד יום ולא הדליקו את הנר כדי לאכול לאורו. כן, הוא מביא, אני לא אריך בזה, אבל הוא מביא כמה וכמה מקורות בעניין הזה. זה מאמר שנקרא נר של כבוד, שנתפס בקרח הזה מנהג אשכנז הקדמון, ומתוך הדברים שאני אקריא פה תשובה של המעריב, אומנם הוא תשובה מאוחרת, אבל הוא מביא גם מקורות יותר קדומים. כן, אז הוא מביא ככה: אני קודם מעריב לקרא משהו אחר, שנייה. לא, נקרא את המעריב, בסדר? תראו את השאלה. הנה ראיתי כמה נשים שנתארחות במעלי דשבת במקומות אחרים, אז מדליקים את הנרות בבית הכנסת ומברכים עליהם. ומדליקים נר שבת בבית כנסת, בכלל לא בבית. וכן נוהגים אנשים כשהראו ליל תפילתם ליל שבת במקווה בית הכנסת, והם העדיפו להדליק קרוב למקווה, ואותו אדם אומר, תמיה לי הזה, מי שמע על דברים כאלה? כי עיקר נר של שבת נתקן בבית, תודק, לא? משור שלום בית וכו', וזה שייך לברך בית הכנסת, מה שלום בית עיקר? ואז הוא מוסיף, ואף על גב שאנו מדליקים בחוץ בעוד היום גדול בערב שבת ומברכים עליו, הוא תפס את עצמו שיאמרו בעצם לא מדליק את הנר בשביל שלום בית, אוקיי? והוא מוסיף, וגם פעמים שמדליקים בבית ואוכלים בחצר, בכלל לא היו מדליקים איפה שאכלו. וכן ראיתי מהר"ם ויתר רבותינו, וכן לפעמים, תראו איזה תיאור מדהים, אין הנרות ארוכות כל כך שמדליקים עד הלילה, היו מדליקים מבעוד יום, והנר היה נכבה עוד לפני השקיעה. אז הוא אומר, טוב, יש ליישב אותו מנהג, כמנדי בבית, שאך שלום בית, אין לחלב, לפחות זה במרחב של הבית. בבית כנסת, הוא לא מבין את זה בכלל, אז הוא עונה לו המעריל, כן? אם היו מדליקים נרות שלהם, או לוקחות נרות לשם כך, ומוסיפים אותם הנרות בבית הכנסת שבלב האחי, היה קצת נראה ליישב מנהגה. כי אלו הנוספים לידן חשים לשלום בית, אף אגב דיבלב אחי כנראה טובה, אבל אמר, נו, אולי גם זה, מכל מקום יש מנהגנו אחי, אפילו מגן על זה, כן? ובעניות דעתי נראה לי יושב, וכל מה מתווסף אורה, יש בי שלום בית, פי ושמחה יתירה להנעת אורה, למרות שפילט לא יזורה בבית שלך, כן? כאילו הידיעה שהאישה מדליקה נראות עושה שמחה ליהודים, כן? זה ככה, הוא ככה מתאר את זה, כן? והוא ממשיך בזה, הדברים בוא נאמר ככה, המאמר נראה משכנע.
מי אומר שאישה צריכה להדליק?
זה למדנו כבר. קודם כל זה הכל מתחיל מהמשנה של שלוש עבירות נשים מתות שאת ליבתן, ושם אמרת מה שזה נצטרה שנשים מופקדות אליה. גם ראינו שני נימוקים לדבר, האם מפני חטא האדם הראשון שהיה כידוע בערב שבת בשעה שאתה לקחת מראש, נכון? או האם זה קשור לדברי הרמב״ם שממונה יותר על הבית, שר הפנים, שרת הפנים. ראים את זה כבר. בכל מקרה, אני רק מציין ששיטת הבאג והברכה שרבן אותם קישר ביניהם, הם חלק כנראה ממערך כולל יותר של תפיסה שהדלקת הנר היא מעין מסדר כניסה לשבת. היא מעין פעולה סימבולית המכניסה את השבת. מה שהרמב״ן לא הצליח להבין, איך מכניסים את השבת על ידי עשיית מלאכה. זה הרמב״ן אמר, אני את הדבר הזה, לא, את רוצה להעיר משהו?
לא, לא, להעיר לשאול. אני שמעתי פעם שהרב סלוויצ'יק היה מאוד מאוד מקפיד לא לדחות את קבלת שבת אחרי הדלקת נרות. אני שמעתי את זה ממישהו נתן שיר משמו. אז מה היה? אני לזה, זה אותו המינימום, שזה הקבלת שבת וזהו?
תשאלי את מי שאמר, כל כך אני אקריא לכם פה את דברי הרמב"ן, בעיקר אני מקריא את הקושייה של צד הסברה. אומר הרמב"ן הדברי הבהג, וכמה הוא רחוק זה הטעם, ואיך זה יכול להיות? אם אמרו ביום הכיפורים, כן, בשאמר זמן משום שמוסיפים לכל על הקודש ואוכלינו פוסקים מבעוד יום, ויכולו להפסיק ולקבל עליו שלא יוכל מבעוד יום, וכיוון שאמר זמן הרי קיבלו מעטה. פה טוען הרמב״ם, אנחנו צריכים לראות את הנושא הזה עוד, שתוספת יום הכיפורים היא דורייתא, מושג קיים, ולכן אפשר מבעוד יום להכניס את יום הכיפורים. אבל אומר הרמב״ם, הדלקת נר שבת, אם הדליקו מבעוד יום, מה קיבול שבת יש בכך? הרי כדי שלא יתרוד בערב הוא עושה. למיתו של דבר, אותה היית רוצה להדליק את הנר בערב, למה אתה מדליק אותו מבעוד יום? סתם טכנית, כי אי אפשר. או בלשון אחרת הרמב״ם אומר, זה לא מעשה סמלי, זה העדפה טכנית, זה הכל מעשית. אם כן, אומר הרמב״ם, הדליק נר של שבת לא ידליק נר אחרת, ועד רבה, לא מפני שהוא שבת הוא מדליק, אלא מפני שעדיין אינה שבת מדליק. וכי גמר הדלקה, קונה שביתה, אז הרמב"ן אומר, אז אמר אדם, אתם מפילות את הגפרור, כן? אז הוא לא מעלה על דעתו שדבר כזה יכול להיות. אני אוסיף שהרביה, שגם הבאתי אותו פה אז, כשעסקנו בזה, הרביה מביא גם את דברי רבינו תם, על הקשר בין הברכה לבין שיטת הבהג, והרביה שם דן מה עושה האישה שמדליקה שני נרות. אז הוא אומר, היא צריכה לברך לא לנר הראשון אלא לנר השני, כי אחרת היא לא יכולה להדליק את הנר השני. השאלה הזאת, אגב, תד הבאג היא שיטה מבלבלת, אני אסביר את העניין. אתה מכניס שבת על ידי מלאכה, כן? ומחיכו, החזיקו אחריו גם הרשב"א, גם הריטב"א. כנגד זה הר"ן, למרות שבחידושיו על הסוגיה הוא מצדד בשיטת הרמב"ן, הר"ן על הריף יצא בידו החזקה להגן על שיטת הבהג. אני לא אקריא את הכל, אבל אני אקריא רק חלקים. הר"ן אומר כך על דברי הרמב"ן, ואינם נראים לי, כלומר הוא דוחה את ביקורת הרמב"ן, והוא מסביר, דמי דקאמר דביום הכיפורים היינו משום דמוסיפים מחול על הקודש, כך הוא רשאי להפסיק ולקבל עליו בערב שבת. יש תוספת שבת גם בשבת. אז זה נושא שעוד צריך ללמוד אותו, כי ברמב"ם באמת אין תוספת שבת, יש רק תוספת יום הכיפורים. נעסוק בזה, גם ננסה להסביר למה, מה ההבדל בין שבת לבין יום כיפור. אבל קודם כל הר"ן בונה את זה על האפשרות של תוספת שבת. שנית, אומר הר"ן, כך פשוט עולה מגמרות שלמות, והוא טוען שיש ראיות לדבר הזה. מי הוא חזינן בכולו תנאים, לא פחות מזה, שמנהג חכמים היה שהמלאכה האחרונה שהיו עושים בערב שבת הייתה הדלקת הנר, שאפילו תפילין שהנחתן מצווה היו חולצים קודם שידליקו את הנר. הוא נכנס פה עכשיו לסדרה של ראיות, שהסיפור הידוע על רבי אליעזר שערב מותו, שהבן שלו בא לחלוץ לו תפילין ואז הוא נוזף בו שאתה מניח הדלקת הנר שהוא דורה איתה וחולץ תפילין. ומה משמע משם? שלבן היה ברור ש הדלקת הנר הוא הדבר האחרון, רק שהוא לא שם לב שהשמש שוקעת, לכן הוא אמר לו תהפוך. אלא ודאי, אבל עכשיו אני רוצה לקרוא את לשון הר"ן, איך הוא מסביר. היינו תמה משום דרבנן הכי תקון, שתהה הדלקה המלאכה האחרונה ושלא יעשה אחרי המלאכה כלל. והיינו תמה, עכשיו הוא מנסה לענות על שאלות הרמב"ן, לפי שההדלקה מלאכת מצווה היא לצורך שבת, וכי דאמרינן לקמן הדלקת נר בשבת חובה. תראה איזה גמרא נוראה, יש חובה להדליק נר בשבת? חיל שבס, לא? והיינו טיימה, לפי שהוא אומר, ונמצא שהיא כתחילת שביתה וכקבלתה. ובה נמי מתארצה, גמרא שכבר הזכרתי אותה פה כמה פעמים, הד אמרינה לקמן דוויתו דרב יוסף הווה מאחרה ומדלקה. אמר רב יוסף תנינה, וקשה לי, דוודאי דוויתו דרב יוסף לא הווה מדלקה בין השמשות. אף אחד לא מלא על דעתו שהיא חס ושלום חיללה שבת. דתנן ספק חשיכה ספק אינה חשיכה, אין מדליקין, וודאי מוסיפה איתה מחול על הקודש, הרי שבתות ואין אתם מחויבים הם בכך. אז מה קרה בסיפור הזה? אבל נראה לי ככה הוא מסביר, דוודאי קודם לבין השמשות הייתה מדלקת שלא הייתה מכנסת עצמה לספק איסור סקילה, אלא מי הוא הווה סביר עלי שאין צורך להדלקת הנר תוספת, כפי שלא נתנה תורה תוספת אלא למלאכות של חול. אבל הדלקת הנר מלאכה של קודשים לצורך שבת ותחילת שביתה היא שלפיכך תקנו חכמים שתהיה מלאכה אחרונה, וככה וסביר עלי דלא יצטרך בתוספת, תעד רבה כמה דמאחר לה תפי עדיף. ואמר לה רב יוסף, אפילו רק היא צריכה את תוספת. בואו קצת אני אסביר את הדבר הזה. מה שאמרתי קודם זה בדיוק מה שהר"ן מתכוון. אמיתו של דבר, שרגא דתיא רמי מהנר, לא מדליקים נר מבעוד יום. הנר היה אמור שידליקו אותו מתי? בלילה. אז מה הסיבה שאני מדליק לפני כן? כי אי אפשר להדליק בלילה. או בלשון אחרת, כל מלאכה אחרת שאדם עושה לקראת שבת, הוא לא היה אמור לעשות אותה בשבת. הוא לא היה אמור. זה נכון שאולי גם הם אסורות לעשות בשבת, אבל לא הייתה בהכרח אמור לעשות אותה בשבת. לעומת זאת, פעולת הדלקת הנר שהיא פעולה שהיא פעולת מצווה, זמנה האמיתי הוא בשבת. אלא מאי, היות ולא ניתן, אז חכמים באו והם אמרו, בהגדרה שאדם מדליק אותו עבור השבת, הוא עושה קצת לפני כן את הפעולה עבור השבת, וזה בעצם על מה הוא מצביע, שהוא נכנס לנועל של שבת. כן, כשעסקנו פה בשאלה של שביתת כלים, כאילו מה יכול להיות ההתר להדליק נר שידלק בשבת, אז הזכרתי שם בין היתר שההתר הוא פשוט, אתה מדליק אותו, יש חובה להדליק אותו בשביל שבת. שנה לשליטת כלים, אני רוצה שהמכונות שלי במפעל יעבדו גם בשבת, אבל בני השבת זה מצב הפוך, הוא אמור לדלוק בשבת ואני מדליק אותו קודם רק כדי מה? אני לא אוכל בשבת עצמה. במקרה הזה בא הר"ן ואומר, בעצם על ידי זה שפעולה שהייתי אמור לעשות בשבת אני קצת מקדים אותה, מה אני בעצם מראה על ידי הפעולה הזאת באופן סימבולי? אני מצהיר שבשבת עצמה אסור לעשות את הפעולה הזאת. לכן הוא אומר, דיוויתו דרב יוסף חשבה, לא שייך תוספת בדבר הזה. תוספת שייך בפעולות החולין. אבל זו בעצם פעולה שבתית. ההקדמה, או אני עושה אותה הכי קרוב לשבת במובן, כי אני לא יכול אחר כך. לכן היא מצהירה. כאשר אני מדליק את הנר, מה היא מצהירה? שאני קיבלתי את השבת. שאני רוצה להוסיף לזה, שאני חושב שצריך לקשר את שיטת הבאג גם לפעולה הראשונה שמוציאה את השבת. שזה גם נר. והבדלה של מוצאי שבת, יש לנו נר. שם אמנם יש נימוק שהאור נברא במוצאי שבת. אבל בכל זאת, דומה לי שיש, אני לא יודע אם הבאג עצמו בדבריו אין קישור, וכן מה אנחנו רואים פה, איזושהי תבנית, שהשבת מכניסים על ידי הדלקת נר שמסמנת את סוף ההכנות לשבת, ומוציאים אותה על ידי זה שמדליקים נר שיראה שהגענו חזרה לימי המעשה. יש מנהג
אצלנו,
כן.
שלא יודע אם נחתם סופר או אחרי זה, שבאמת מוצאי שבת,
פחדתי שתגיד שיש לך מילה והשם ושישי אחרי צהריים אני מכיר אנשים שככה מכניסים מוצאים את השבת את הסיגריה האחרונה את הסיגריה הראשונה לדעתי אסור להשם כל השבוע אבל אני מכיר אנשים כאלה
זה משהו קבלי
משהו קבלי לא הסיגריה
קבלי
יותר סיכון מה קבלי? הסיגריה או הסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסוגסו להוסיף בהקשר הזה של הבאג עוד שני דברים. הראשון שבהם שהנושא הזה של שיטת הבאג יש לה שיטת ביניים שמביא אותה בית יוסף, והשיטת ביניים הזאת היא שזה מהווה קבלת שבת הדלקת הנר רק בשביל האישה שהדליקה, לא עבור שאר בני הבית. ככה מופיע בבית יוסף, אני מקריא, כותב ככה, והכל בו כתב זה דווקא לבני הבית, אבל אישה שמדלקת היא אסורה לעשות מלאכה לאחר שהדליקה. ומה הנימוק? בכיוון שמברכת עליה, אין לך קבלה גדולה מזו. בוא נאמר כך, הדלקת הנרות זה לא מסדר לכל הבית, זה אבל מהווה פעולה סימבולית עבור האישה שברכה. התקבל גם על פי זה שזה בעצם אין איזה קבלה של אנשים, כלומר אישה מופיע שיכולה להתנות שהיא מדליקה נר ולא מקבל, אבל אומרים שגבר מדליק לא צריך להתנות כי מראש לא קיבלו על עצמם את הדבר הזה. שפה נגזר עוד שני דברים ובזה נסיים את השיעור להיום. הדבר הראשון הוא, זה מופיע בדרכי משה, נוגע לשאלה שמתי מברכים את הברכה. כותב הדרכי משה בסימן רי סמך ג' כתב המורדכי זה מברך קודם ההדלקה, וההסבר פשוט, כי מברכים עובר תעשייתן, והמנהג לברך אחר ההדלקה. וכתב מרי וייל, כדי שיהיה הברכה עובר לעשייתן, משימים היד לפני הנרות עד אחר הברכה. וזה מקרה עובר לעשייתן, דרי עדיין לא נהנה מן האור, וכן הוא המנהג. מה שאני, כמו רבינו תם, אני שואל את אנשים, אני מבין שהיום עושים ככה, נכון? אבל במעריל כתוב, לא לחסות את העיניים, אלא לחסות את הנרות, והסיבה היא פשוטה, שאז לא נהנים מהאור שלהם. כן? וזה נפסק להלכה בשולחן ארוך בסימן רי סמך ג', שם מופיע, אני קורא ברמה, אני קורא, יש מי שאומר שמברכים קודם ההדלקה ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה, ומברכין וכדי שיהיה עובר לעשייתו לא יהנה ממנו עד לאחר הברכה, ומשימים היד לפני הנר אחר ההדלקה ומברכים, ואחר כך מסלקים היד, וזה מקרה עובר לעשייה וכן המנהג. עכשיו מי שחפץ לעיין תשמע באותו כרך, יש לו גם מאמר על המנהג הזה, בשונה מהמאמר הראשון, המאמר הזה לפחות אותי לא שכנע. הוא רוצה לטעון שהתנועה הזאת של הידיים היא לא נועדה להסתיר את הנר, היא תנועת ידיים של תפילה, כי כידוע זמן הדלקת הנר מתפללים על כל הילדים וכו', הוא לא מביא שום מקור לזה, אני לא יודע אשמח מה הוא הציע את זה. אבל בוא נאמר כך, עצם העובדה שמברכים אחרי חריגה הלכתית, בוא נאמר כך, היא דורשת הסבר. כמו למה לברך אחר כך? שזה קשור, ובזה נסיים את השיעור, לחידוש ידוע שחידשה אותו אישה, והוא שביום טוב יש לשנות את סדר הברכה וההדלקה. החידוש הזה מופיע בהקדמה של בן המחבר של הפרישה לדרישה, שמביא את זה בשם אמא שלו. הוא מתאר אותה בסוף ההקדמה, את אמו הרבנית בילה בת הקצין והנדיב רב ישראל אידלש. והוא בא לתאר את עומק למדנותה בתורה ואת חידושיה. אני אקריא לכם קצת, בסדר? והנה אף גם ביותה בת יחידה אצל אביה הקצין פרנס הדור, ובידה למלא את תאוותה כאוות נפשה, זה לא היה מחסור בבית, גם אבא עשיר, גם אין לה אחים להתחלק איתם, והיא לא עשתה כן, רק מעשה נפשה בתענוגי עולם הזה, ובחרה תמיד לקנות לעצמה עולם הבא. לא זה שלא ביקשה בתענוגי עולם הזה, אף גם זאת שסיקפה נפשה בתעניתים, סליחה על העברית, וביותה בחיי אביה וברשות בעלה אבי מורי ורבי ז"ל, לא היה בידה לעשות כל כך. כן, כידוע, מי שלמדה פרשת נדרים יודעים שנדרי עילוי נפש זה לא דבר מומלץ, אבל אחרי שכל הגברים מתו, אז היא עשתה את שרצתה. רק אחרי פטירת אבי מורי ורבי חייתה כמו 17 שנים, עוד פעם סליחה לעברית, שישבה בתעניתי מדי יום ביום, ובלילה לא אכלה דבר הבא מן החי ולא מן הבא מפרי, אלא רק כדי חיי נפשה וכו'. ואז הוא בא לתאר את חידושי ההלכתיים, והוא כותב כך: הביטו נא וראו את מה שהרגישה בטעות הנשים בהדלקתן הנרות ביום טוב. בטעותן בשתיים: האחד, מה שנוהגות להדליק נרות של יום טוב כמו של שבת, דהיינו שמדליקים תחילה הנרות ואחר כך מסימים ידיהם לפני הנרות ומברכים הברכה על הנרות, ואחר כך מסרקים ידיהם הכל כמו נרות שבת. ומנהג זה מביא רמה, לכן כתב מעריל והטעם. ואני מדלג קצת, כותב בשם אמו, אני דילגתי, התנח בהדלקת הנרות לשבת, שלאחר הברכה אסור שוב בהדלקה, אבל ביום טוב שמותר להדליק הנרות ביום טוב עצמו, מותר שנעשה ברכת הנרות כתיקונה, להיות הברכה עובר לעשייתן, ולהדליק הנרות של יום טוב כמו נרות של חנוכה, לברך תחילה אחר כך להדליק הנרות בזה אחר זה. זה הטעות הראשונה או החידוש הראשון שלה, כשהדברים הובאו במגן אברהם, שלא כל כך החמיל הדברים. במגן אברהם בסעיף קטן י' ב' כותב, ואם תברך קיבלה לשבת, ואם כן ביום טוב תברך ואחר כך תדליק, כן כתב הדרישה בשם אמו, אבל אין חוכמה לאישה וכו'. כלומר, במקום לדחות את החידוש, הוא העיר על מינה, כן? זה לא חילקו חכמים, לא פלוג. ככה טוען המגן אברהם, אבל גדולי עולם, כמו רב קיבי אגר, שואל, איפה כתב, מצאת תקנה כזאת ואתה לא פלוג הזה? וצידדו בחידוש שלה, וכך נפסק בהלכה במשנה ברורה שצריך לעשות. הטעות השנייה, אם כבר הזכרנו, היא טעות שגם סבי אגריד מאוד הקפיד על זה. הטעות השני, מה שנוהגות הנשים להדליק נרותיהם של יום טוב אחר שהתפלו הקהל ערבי, ואחר יציאתם מבית הכנסת לביתם קודם אכילה, הן שמדליקות הנרות בלילה, וזה אינו נכון. התנח בליל יום טוב של גלויות, שהוא ספק הדיומה, או אצלנו הלילה השני של ראש השנה, כי אי אפשר להכין מהיום הראשון ליום השני. אבל מה שנמשך מזה שנוהגות לדלוק גם בליל יום טוב הראשון, זה אינו נכון. ויותר טוב מדינה להדליק הנרות גם כן קודם תפילת ערבית, ולקבל על יום טוב בהדלקתן הכל כמו שעושים לכבוד שבת, שיהיה הכל מוכן מיד בבוא בית הכנסת לביתו, השולחן ערוך והנר דלוק ומיטה מוצא וכו'. בסדר, אז אנחנו נעצור בזה להיום, שבפעם הבאה אנחנו נתקדם בגמרא. בסדר?